כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
תחשבו טוב ממי לקחת כסף. ועוד 21 עצות ותובנות בדרך לסטארט-אפ ששווה מיליארדים. מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא חן רותם. עריכה טכנית אלעד לוין. ליאור הנדלסמן היה שותף להפיכת סולר אדג' לחברה של 15 מיליארד דולר. עכשיו הוא שותף בקרן ההון סיכון של דוב מורן, מבחירי ההייטק שחתום על הצלחות ענק. ובשיחה פתוחה הוא מספק מדריך מבפנים ליזם שרוצה לגדל יוניקורן. במשך 14 שנים, ליאור הנדלסמן הקפיד לשמור על פרופיל נמוך. מאז שייסד עם גיא סלע ושלושה בוגרים נוספים של יחידת המודיעין 8-1, את סולר אדג', הוא פינה את כל הבמה למנכ״ל גיא סלע. סלע, דמות נערצת ביחידה, ששימש גם כמפקדה, וזכה בפרס ביטחון ישראל, היה הפרונט, גם בצבא וגם בקריירה העסקית. באחד הלילות הארוכים בשירות, אי אז, ב-2002, נולדה סולר אדג' בראש שלנו, משחזר הנדלסמן. היה לנו קצת זמן, וגיא אמר, אם אתה ויואב, גלין, חברו של הנדלסמן, עוד מהתיכון, וממייסדי סולר אדג', לצד מאיר אדסט ואמיר פישלוף, תחליטו להשתחרר, בואו נעשה משהו ביחד. ב-2006 החלטנו לצאת לאזרחות. לא היה לנו רעיון, אבל התקשרנו לגיא, והוא אמר, אם אתם עוזבים את היחידה, אני בא. הנדלסמן כלל לא תכנן להיות יזם. ילד טוב תל אביב, שהלך לעתודה האקדמית, למד הנדסת חשמל, ולקראת סיום הלימודים ב-1995, נחת במה שקראו לו אז יחידת הטכנולוגיה של חיל המודיעין. אני עוד מהדור שמזדעזע כשאומרים במפורש את השם 8-1, הוא אומר. המסע עם סולר אדג' נמשך כמעט עשור וחצי, והנדלסמן מתאר חוויה נדירה שלא מזדמן ליזמים רבים לחוות, בנייה וניהול חברה מאפס. כל הדרך עד להפיכתה לאחת החברות החזקות בעולם בתחום הממירים לאנרגיה סולרית, עם הכנסות שנתיות של יותר ממיליארד דולר ורווחיות יציבה. במהלך שנת הקורונה, סולר אדג' נהפכה לחברה הישראלית הגדולה במונחי שווי שוק, כשנסקה לשיא של 18 מיליארד דולר. גם היום, עם שווי של כ-15 מיליארד דולר, היא מתחרה על בסיס יומי על הבחורה מול נייס, וויקס וצ'ק פוינט. אבל המסע של הנדלסמן הסתיים בקיץ האחרון. שנה קודם לכן, המנכ״ל סלע נפטר מסרטן אלים. ואני אפילו לא ניסיתי להתמודד על תפקיד המנכ״ל במקומו, הוא אומר. במידה מסוימת, העזיבה שלי קשורה למוות של גיא. עברנו ביחד כמעט 20 שנה, ואחרי מותו, זה כבר לא היה אותו דבר. עוד קודם התחלתי לחוש מיצוי ורצון לעשות משהו חדש. אחרי שבחוויה המדהימה בסולר אדג' עשיתי 7-8 תפקידים שונים, גם אם התואר של סמנכ"ל מוצר שיווק ואסטרטגיה לא השתנה. הנדלסמן, בן 47, בחר לעבור לבית הלורדים, קרן ההון סיכון גרוב ונצ'רס של דוב מורן, בעצמו מבחירי היזמים הישראלים. ב-2006, כשהנדלסמן רק הקים את סולר אדג', מורן כבר מכר את M-Systems שהקים ב1.5 מיליארד דולר לסנדיסק. זה הופך את גרוב ונצ'רס לקרן שהיא אחת הבודדות בארץ עם שני שותפים שבנו חברות של מיליארדי דולרים, הוא אומר. גרוב כבר סיימה להשקיע את הקרן הראשונה של 110 מיליון דולר, וכעת היא משקיעה את הקרן השנייה של 120 מיליון דולר, עם התמחות בשלבים מוקדמים של חברות טכנולוגיות. טכנולוגיה מתקדמת, דיפ טק. הרגשתי שאני מנהל הכל מלמעלה. כבר לא נוגע בידיים, בכלום, ורציתי משהו קטן יותר שאוכל להכניס אליו את עצמי, מסביר הנדלסמן את המעבר. כעת, כשיש לו פרספקטיבה גם של יזם שעשה את כל המסלול המפרך עד לצמרת העולמית, וגם של איש הון סיכון שכבר השקיע בעצמו בחברות, הוא יכול לספק ליזמים עצות אמיתיות לדרך, מבוססות ניסיון חיים וידע גדול שנרכש. אחת, לכוון למשהו גדול. ב-2006 החלטנו לעזוב את צהל ולצאת לאזרחות. לא היה לנו שום רעיון ובדקנו הכל, חומרה, תוכנה, שווקים שונים. אבל ברוב המקרים גילינו שאו שהרעיון טיפשי או שכבר עשו אותו. תחום האנרגיה הסולארית היה מספר 13 או 14 בערך ברשימה שזרקתי, סתם כי התעסקתי קצת בלוויינים בצבא. כשגיא ראה את הרשימה הזאת, הוא אמר שאם אפשר לעשות משהו בסולר, אז צריך לעזוב הכל ולבחון אותו, כי העתיד שם. היום, אף אחד מאיתנו כבר לא זוכר מה היה מספר אחת או שתיים ברשימה, והשאר, היסטוריה. 2. משימה, חייבים לסיים. לא חשבנו שנהפוך לסולר אדג' של היום, אבל לכל אורך הדרך היה לנו ברור שאנחנו רוצים לעשות משהו גדול. וכמו שאמרו לנו תמיד ב-8-1, פרויקט חייבים לסיים, לא עוזבים באמצע. די בתחילת הדרך הגיעה חברת ענק של מיליארדי דולרים בתחום שלנו, רכרכה בעקשנות סביב סולר אדג' ודובר על רכישה בכמה מאות מיליוני דולרים, סכום שנשמע לי אז דמיוני יחסית למה שהיה לנו ביד. היו כמה פגישות חיזור, אבל ברגע שנשאלה במפורש השאלה, מה דעתכם על רכישה? גיא ירה מיד, לצערי אנחנו לא גדולים מספיק כדי לרכוש אתכם בשלב הזה. 3. לא להמר. לא להמר על שוק. אתה לא יכול ללכת עם המוצר שלך לשוק שלא בטוח יהיה קיים. אתה חייב שמספיק אנשים בתוך השוק יגידו לך, זה יקרה. 4. פידבק מהשוק הכי מוקדם. אחרי שהוחלט על כיוון, חייבים לקבל פידבק מהשוק בשלבים מוקדמים. רבים עושים את הטעות ואומרים שרק כשהטכנולוגיה תהיה בשלה, הם יראו אותה ללקוחות, כי היזם מרגיש שהוא מכיר טוב את השוק. אבל היום יש יותר מודעות לצורך של התאמת המוצר לשוק. בסולר אדג' הבנו שאנחנו לא מבינים את השוק, כי בישראל לא היה שוק סולרי. זה פתר לנו דילמות בסיסיות כמו מה התקנים השונים או באילו כלים משתמשים להתקנה. 5. להלהיב, לא להטעות. צריך להגיע ללקוח כשעדיין אין לך כלום, והכישרון הוא להלהיב אותו על משהו עתידי. אבל יש הבדל בין להטעות לבין להלהיב. זה בסדר לבוא ולהגיד, יש לי רק מצגת, אבל אני יכול לגרום לזה לעבוד, ולבקש מהלקוח שיגיד מה דעתו. צריך לומר לו, תעזור לי להביא את המוצר לשוק, ואני אתן לך משהו בתמורה. בסולר אדג', עוד לפני שציפינו שמישהו ייתן לנו כסף, פניתי לחברות הגדולות ואמרתי, זה מה שנעשה, ככה המוצר ישנה את התעשייה, תחתמו איתנו, שתבדקו את הטכנולוגיה שלנו אצלכם, ובתמורה נבטיח לכם את המחיר הטוב ביותר לתמיד. בסופו של דבר, כל אלה לא הפכו ללקוחות שלנו, כי הם ראו אותנו כשהיינו הכי חלשים. אבל זה כן עזר לנו לגייס כסף, מעצם זה שענקי התעשייה היו מוכנים לבדוק אותנו. קיבלנו פידבק בעל ערך עצום. היום אני מעודד סטארט-אפים לעבוד במודל הזה. 6. סבלנות. סולר אג' הונפקה בניו יורק ב-2015. 9 שנים לאחר הקמתה, לפי שווי של 600 מיליון דולר. בשלב הזה, היא כבר הייתה רווחית ועם הכנסות של יותר מ-100 מיליון דולר בשנה. היום ברור שלא חייבים להיות רווחים לפני ההנפקה, והרבה יותר קל למכור למשקיעים חלום. להמון חברות שאומרות שיש להן שוק גדול ומעניין, זה עובד, ואלה בעיקר חברות בתחום התוכנה. אנחנו היינו חברת חומרה, ובאותם זמנים אף אחד לא רצה לראות חברות שמוכרות במחירי הפסד. כל הבנקאים אמרו לנו שלמרות שאנחנו מכפילים את ההכנסות מדי שנה, אי אפשר להנפיק בלי רווח בשורה התחתונה. בטירוף הנפקות של ה-SPAC של היום, היינו מקבלים שווי של מיליארדים. ועדיין, גם היום, מי שבנה חברה שמקבלת שווי של מיליארד דולר, כל הכבוד לו. אי אפשר לזלזל בכך. גם אם המיליארד של היום זה ה-100 מיליון דולר של פעם, וה-10 מיליארד דולר של מחר. זה לא אומר שמשקיעים שקונים מניות בחברות הללו לא צריכים להיזהר. הנפקות ספק צפויות להימשך, וזה לא מקטין את ההישג של החברות הטובות שעושות את זה, אבל ספקים יאפשרו גם לחברות לא ראויות להיכנס לבורסה. 7. בשביל שווי צריך ליצור תחרות. כשהקמנו את סולר אג' היו קצת יותר מ-10 קרנות שיכולנו לפנות אליהן. היום, לכל יזם יש מאות גופים שאפשר לגייס מהם. כל נושא השווי נקבע בלי קשר למדדים עסקיים, אלא על בסיס תחרות. מה שקובע זה היכולת לייצר ביקושים סביב הגיוס שלך מכמה שיותר גופים. בסוף, זה מה שמכתיב את השווי. אם יש רק מישהו אחד שרוצה לתת לך כסף בסיבוב הנוכחי, או לקחת אותה להנפקה באמצעות ספק, היכולת שלך כיזם במסע ומתן תהיה מוגבלת. אולי תקבל שווי טוב, אבל לא תהיה זה שקובע אותו. לכן, יזמים טובים היום מדברים עם הקרנות כל הזמן ואומרים להן, אנחנו חושבים לגייס בעוד כמה חודשים. כך הקרן אומרת לעצמה, רגע, עדיף לי כבר עכשיו לעשות את הסיבוב, לפי שווי גבוה, אבל עם פחות תחרות. עם כמות הכסף שיש היום בשוק, שרק מחפש לאן להישפך, גם רעיונות חצי אפויים מקבלים מימון בקלות. בסיבובים מאוחרים, הגיוסים הם בכלל אירועים של תחרות. היזם הולך ל5-6 קרנות ואוסף הצעות. וכך נוצרות רמות השווי שאנחנו שומעים עליהן של מיליארדי דולרים. היום כשאני בקרן הון סיכון, אני ממש צריך להילחם על הזכות להשקיע. יזמים יושבים מולי ושואלים, למה לנו לקחת כסף ממך ולא מקרן אחרת? אני צריך לשכנע אותם איזה ערך אני מביא לסטארט-אפ שלהם. 8. אבל להיזהר משווי גבוה מדי. זה כמובן בסדר לקחת שווי גבוה, אבל תמיד צריך לחשוב על מה יהיה בסיבוב הגיוס הבא. דאון ראונד, גיוס לפי שווי נמוך מהשווי בסבב קודם, זה סיבוב אלים ולא נעים, וכולם מדוללים בו חזק. ברור שכאשר אתה מגייס הרבה כסף, יש לך יותר סיכוי להגיע ליעדים שלך, אבל תזכור שאם העולם יצטנן טיפה, ולא תוכל בעוד שנה להצדיק את השווי של היום, אתה כיזם בבעיה. 9. שותפים, אבל בנפרד. בהתחלה של סטארט-אפ, כולם עושים פיתוח. זה קל ונעים ונוח, אבל בשלב מסוים, מישהו צריך לדבר עם הלקוח. ואצל אנשי טכנולוגיה, זה לא פשוט. את יודעת מה ההבדל בין מהנדס מופנם למהנדס מוחצן? המופנם מסתכל על הנעליים שלו. המוחצן מסתכל על הנעליים שלך. בצוות שלנו, אני הייתי המוחצן וקיבלתי את המשימה להביא לקוחות פוטנציאליים. בהתאם, כל אחד מהמייסדים קיבל תפקיד. מנכ"ל, סמנכ"ל פיתוח, מנהל מערכות מידע וכך הלאה. כל אחד והתפקיד שלו, ככה לא דורכים על האצבעות. 10. שותפים, אבל במידה. באחרונה קראתי דוח שקובע שברוב החברות המצליחות יש 2-3 יזמים. להיות יזם לבד זה נורא קשה, אבל יותר משלושה זה כבר יותר מדי אגואים. לנו היה מזל, כי היינו חברים עוד קודם, ועברנו יחד דברים נורא קשים ומלחיצים. ועדיין, להגיד שהם לא הטריפו אותי, הטריפו. שאני לא הטרפתי אותם, הטרפתי בטוח. אבל היום, אני יכול להרים טלפון לכל אחד. אולי גם מפני שלא היו הבדלים באחוזים בחברה או בבחירות. יותר מדי יזמים עלול ליצור בעיה נוספת, כאשר בסבבי הגיוסים, ההחזקות של חלק מהיזמים מדולל מהר יותר, ומגיעים למצב שיש להם מעט מדי מניות. 11. להיזהר מהרעלת כסף. צריך משמעת כדי לא להיסחף לגיוס של הרבה כסף עוד לפני שאתה יודע מה אתה עושה איתו. כשיש המון כסף, אתה מרגיש מחויב להשתמש בו, ואז, במקום להבין לאן בדיוק צריך ללכת עם המוצר, אתה מתפזר בפיתוח. אתה מביא המון עובדים, ואם בטעות אתה מצליח להביא לקוח, אתה כבר מחויב לו. לכן, חייבים להיות מפוקסים. לכן, כשמקימים חברה, קודם כל, חשוב לבנות את ה-DNA שלה, וצריך לצרוף אותו כמו פלדה. כשיש כבר בהתחלה המון אנשים, זה לא נצרף. אתה לא יכול להביא 30 איש, לזרוק אותם על הקיר ולצפות שידבקו. לכן לפעמים עודף כסף מבלבל חברות. 12. דעו ממי לקחת כסף. אני מעדיף את היזמים שלא בהכרח רודפים אחרי השווי הגבוה ביותר, אלא מסתפקים בשווי נמוך יותר, אבל מקבלים את האדם שהם רוצים, ושמביא ערך לדירקטוריון. כמובן שאם פערי השווי גדולים, אין שאלה. אם קרן אחת מציעה שווי של מיליארד, והשנייה 800 מיליון, יזם טוב צריך לבחון את ההצעה שטובה לו יותר לטווח הארוך. 13. קמצנות זה לא רע. חשוב למצוא את הקו בין קמצנות פתולוגית לסבירה. כשאתה שופך כסף, לא תדע להתנהל בתקופה קשה. מצד שני, ברור שהתחרות על כוח אדם איכותי היום היא אדירה, בעיקר בישראל, וקשה למשוך אנשים לסטארט-אפים. צריך לזכור שלכסף יש משמעות, אבל הוא משפיע בעיקר על ההחלטה לעבור, לא על ההחלטה להישאר בחברה שלך. לכן, חייבים שתהיה הגשמה מקצועית. 14. לספק תחושת מיצוי עצמי. עובדים בהייטק צריכים להרגיש שלא קל להם בעבודה, ושהם ממצים את כל היכולות שלהם. גם עובד שמקבל המון כסף לא אוהב להיות בורג מספר 7,205 במערכת, או לעבוד חודשים על פרויקט שיום אחד מתבטל ללא הסבר. גייסתי פעם לסולר אג' מישהו שעבד באחת החברות הבינלאומיות ופיתח שם פיצ'ר חמוד שנערות ונערים אוהבים להשתמש בו. אבל האיש, בעל דוקטורט, אמר לי שהוא התבייש לספר בבית מה בדיוק הוא עושה בעבודה. לרבים מהעובדים גם מפריע שהם מפתחים דברים חסרי משמעות ולא נוגעים במוצרים שיש להם אימפקט. כאשר קרן הון סיכון בוחנת חברה, היא מסתכלת מקרוב על שיעורי תחלופת העובדים בה. קרנות יודעות לזהות חברות שקל להם לגייס עובדים כי מנהלי הגיוס טובים או שהמנכ״ל יודע להרשים, אבל אם אין בחברה לכידות ו-DNA שאנשים יתחברו אליו, הם לא יישארו. 15. סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ. השיטה שלנו, כשבנינו ארגון בינלאומי של מחירות, הייתה הפוכה מזו שמקובלת. החלטנו שלא מגייסים אנשי מחירות, תמיכה ומזכירות לפני שיש פעילות של ממש. לכן, קודם גייסנו מנהל ואמרנו לו, המדינה שלך, צא לדרך. בשלב הראשון, הוא היה סוחב באוטו שלו את הממירים, ורק ככל שהתקדם, הוא גייס עוד אנשים. ככה, כל אחד הרגיש סטארט-אפ, שהוא יוזם ומקים משהו שהוא קצת שלו. 16. היזהרו מעובדים מפונקים. עוד בעיה שקיימת, דווקא בקרב שכירים שיושבים נורא טוב בחברות גדולות כמו אפל, פייסבוק או אפילו סולר אג' היא פינוק. אלה עובדים, ויש לא מעט כאלה, שיחד עם המניות והאופציות מגיעים גם לשכר של מיליון דולר בשנה. אותם קשה למשוך לסטארט-אפ שלך. לכן יזמים טובים הם אלה שלרוב לא אכפת להם מהתנאים שלהם. יזם טוב רוצה שהחברה שלו תצליח. יש לו חזון, יש לו דרייב וכיוון. הוא מבין שבשביל להשיג אותו, הוא צריך לעשות ויתורים, הרבה פעמים גם בשכר. 17. סוס דוהר, לא פרד עצל. ואחרי כל זה, כמובן שלחברות עם שווי גבוה, יותר קל לגייס עובדים. זה מושך אנשים. אנשים רוצים לעלות על סוסים דוהרים, לא על פרדות עצלות. 18. חייבים סקנדרי. היזם רץ מרתון, ועלול להיגמר לו האוויר. כשאתה נותן לו אפשרות לקבל חלק מהכסף בסקנדרי, מימוש חלק מהאחזקה לפני האקזיט, הוא קונה אוויר. זה חשוב ברמה הטקטית, ומשחרר מתחים טכניים. כי יש הרבה פחות לחץ בבית אם יש איך לממן מטפלת או מישהו שיגיע לנקות ולבשל, ככה אתה פחות צריך לריב כשאתה שבוע בחול והשני לבד עם הילדים. הרי גם היזמים הכי גדולים שומעים בבית למה אתה לא מוריד את הזבל. אבל צריך לדעת את הגבול. אני לא אוהב לראות יזם עם פחות מ-10% מהחברה בעקבות סקנדרי. זה מצב שצריך להימנע ממנו. מחירה בסקנדרי גם מורידה מהיזמים את הלחץ לרוץ לאקזיט. לא מזמן החלטתי לא להשקיע בחברה, מפני שקלטתי מהיזמים של הווייב שבהזדמנות הראשונה הם ימכרו אותה. והם אכן נמכרו כעבור כמה חודשים, וכל אחד קיבל כמה עשרות מיליוני שקלים. להם זה חלום, אבל את הקרן זה לא מעניין. לכן אם עושים סקנדרי, יש זהות אינטרסים עם הקרן שהשקיע. וכשתבוא הצעה למכור ב-100 מיליון דולר, זה לא יתפס כאירוע משנה חיים והחברה תמשיך להיבנות. 19. צריך אנשי מקצוע. בסטארט-אפ, רק ליזמים מותר לא לדעת מה הם עושים. לתפקידי הניהול המרכזיים, ובראשם תפעול, כספים וייעוץ משפטי, חייבים להביא אנשי מקצוע. לכן, בסולר אג' הבאנו מוקדם, כבר ב-2008, כשהחלו מחירות משמעותיות את אנשי המקצוע. ועד היום, הם עדיין מכהנים בתפקידי המנכ״ל, סמנכ״ל הכספים ותפקידי מפתח נוספים. 20. רילוקיישן בעדיפות אחרונה. אנחנו החלטנו לא לעשות רילוקיישן לאף אחד מישראל, אלא להביא בכל מדינה מנהלים מקומיים שינהלו את הביזנס. זה עניין של היכרות עם התרבות. ישראלים, למשל, כותבים בסוף כל מייל ASAP, ואמריקאים נכנסים מזה לשוק כי זה נחשב לא מנומס. אני, מצד שני, לא הבנתי שבכל הפעמים שבהן פגשתי משקיעים או לקוחות פוטנציאליים, והם אמרו לי בסוף הפגישה very interesting, שזו הפעם האחרונה שאני שומע מהם, והם אפילו לא יענו לי יותר למייל. 21. בדידות. לא משנה כמה עובדים יש בחברה, בסוף אתה לבד. אתה מקבל החלטות בתנאי אי-וודאות גבוהה. אתה כל הזמן צריך למכור לכולם את הסטארט-אפ, לעובדים, למשפחה, למשקיעים, ללקוחות. אתה זה שלוקח ללב כשדוחים אותך, וכאילו זה לא מספיק, האיזון בין עבודה לבית דפוק. חוץ מזה, שהיום קל יותר לגייס כסף ולהגיע לשווי של מיליארד דולר, כל היתר לא השתנה. זה מסע ארוך, קשה ובודד. תחשבו טוב ממי לקחת כסף, ועוד 21 עצות ותובנות בדרך לסטארט-אפ ששווה מיליארדים. מתוך מוסף כלכליסט, מרץ 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא חן רותם. עריכה טכנית, אלעד לוין.